ממשיכים שיעור הקודם, שדיברנו על מה זה נשמה, ואמרנו בשיעור הקודם שנשמה זה, זה בעצם אהבה, יכולת לאהוב. הנה אפילו על הלוח נשארו עוד משיעור הקודם, נשארו כל הכתבים שכתבנו. אז כן, זה התקדמות כזאת של הטכנולוגיה. אז יכולת לאהוב, זה בעצם המונח הזה של נשמה. עכשיו, רציתי לשאול משהו? כן, בבקשה. כן, זה מה שרבי עקיבא אומר, איש ואישה, אם זכו שכינה ביניהם. זאת אומרת, הוא מעלה את זה לא בתנאי מסוים, שהם לא סתם אוטומטיים שמתחתנים, אז כבר הוא יכול להיות נשוי ולהיות אגואיסט גמור, וכל המשפחה שלו בעצם נועדה כדי לשרת את הצרכים שלו. אז לא נקרא שיש לו נשמה. רק כשהוא מצליח לצאת מעניותו, זאת אומרת שהוא מזדהה עם עוד אדם. והזדהות מיוחדת, תכף אני אסביר לכם איך עושים את ההזדהות הזאת, אז זה נקרא שהוא באמת אוהב את האדם אחר. כן, בבקשה. יש כאן על מיקרופון. אז אתה יודע מה, עד שמיקרופון הגיע אליך, אני בינתיים אספיק להגיד עוד משהו. זאת אומרת, אני אנסה קודם להסביר מה המשמעות שדבר הזה, שהוא אוהב, הוא מזדהה עם מישהו אחר. מה המשמעות הדבר? יש במונח אהבה, יש בזה כאילו שני מרכיבים. מרכיב אחד זה שאתה רואה באדם השני אין סוף. זה נקרא שאתה אוהב אותו. זה מרכיב אחד, כן? שאתה רואה בו אין סוף. מה פירוש אין סוף? שאתה לא חושב שזה, כן, זה שמוליק, יוסי, שם, משה. אלא אתה מבין שאדם שלפניך, הוא מגלה את אלוקות. הוא ביטוי של קדוש ברוך הוא. וככה אתה מבין, מודע לזה, וככה אתה לומד להתייחס אליו. זה נורא קשה, כי אתה לא יכול להגיד לו, גילוי אלוקי אין סוף, תביא לי מרק. כן, כאילו, אי אפשר לדבר, לתפקד ככה. נכון, זה כמעט אי אפשר. אבל עם כל זה, אנחנו לומדים בעצם, מה שאנחנו עושים בעצם בחיי משפחה, אנחנו לומדים ככה להתייחס לאדם אחר. ממש אין סוף. אשתך היא שכינה בבית. ואתה לומד לראות את זה כל הזמן, וזה קשה. לפעמים היא מעצבנת, השכינה. אפילו היא, לפעמים היא עושה משהו שאתה כועס, אני יודע מה, אפילו היא לא מספיק כזאת. כל מיני יש לנו דעות. אז זה מה שאנחנו עושים בחיי משפחה. אנחנו לומדים ככה להתייחס. גם כשקשה לנו, גם כשהיא מעצבנת, גם כשהיא משהו אני לא מבין אותה, אנחנו ככה לומדים. זה נקרא שאתה יוצא מפרטיותך, שאתה מעריך אותה, אתה מכבד את זה, אתה יודע מי היא. זה מימד אחד של אהבה. ויש מימד נוסף של אהבה. זה שכשאתה אומר מילה אני, אתה כולל גם אותה במילה הזאת. זאת אומרת שבראש, אצלך, בלב, בנפש, אתה לא חושב על עצמך אני. אני זה אנחנו. כשאתה לומד לחיות אנחנו, הסימן שאתה, ואתה זוכר את אינסוף שלה, אז זה נקרא שאתה אוהב. ואז זה נקרא זכו, ואז מופיע שכינה ביניהם, אז יש לכם צלם אלוקים, אז נשמה מתגלית שלכם בפועל, במציאות. כן, מה רצית להגיד?
בעצם אני רוצה לשאול, המושג כאילו מוסר, זאת אומרת, הוא חשוב. זאת אומרת, אם אין בני אדם, אדם אוהב את הבריאה, אוהב את ההוויה, השאלה אם גם כן יכולה לגלות הנשמה שלו?
לא. כן. כדי לגלות נשמה, חייב להיות מישהו בעל פוטנציאל לנשמה. ולכן אתה לא יכול לגלות נשמה עם צמחים, עם שמש, עם בעל חיים שאתה מאוד אוהב את הכלב שלך, כן? אי אפשר לגלות איתו נשמה. ולא רק זה, אפילו למלאכים אין נשמה. צריך להיות מישהו בפוטנציאל יותר גבוה מכל הבריאה, שיש לו את השייכות לאינסוף.
זאת אומרת, לומר שהנשמה זה סוג של רגש שמתגלה כשיש אובייקט, אם זה לא נכון.
נכון, בדיוק. זה לא נכון, בדיוק. זו הגדרה מצוינת, נכון. אתה יודע, אני פעם סיפרתי, כשהיה לנו פה שיעורים על זוגיות ועדן החיים, אז אני סיפרתי פה את הסיפור הזה, אבל אני חושב שזה סיפור שמתאים גם לנו פה, לעכשיו, לגבי האהבה. מה זה אהבה? אז איך אני קלטתי את הנקודה הזאת יותר מדויק? אני פעם ישבתי בבית ואכלתי בננה. ובת שלי קטנה, הייתה בת 3, משהו כזה, אביגייל, היא שאלה אותי, אבא, אתה אוהב בננה? אמרתי, כן. אמרה, ואותי גם? ואז אני פתאום הבנתי איזה שטות להגיד שאני אוהב בננה. כי מה אני עכשיו אגיד לה? לא, מה פתאום, אותך אני אוהב הרבה יותר מבננה. כמו מיליון בננות, אפילו מיליארדים של בננות. כן, זאת אומרת, אתה אוהב אותי, כמו אם עכשיו להביא לפה מיליארד בננות, אז זה אני, כאילו, פחות או יותר, זה השווה ערך, מיליארדים של בננות. אז מה אני, אז לא ידעתי מה להגיד לה, וזה, אז אמרתי, לא, זה אהבה אחרת. אומרת, אחרת? כאילו, אז איך אחרת? אמרתי, זה סוג אחר של אהבה. והסברתי לה שזה, יש אהבה כזאת, אהבת כזאת. היא הקשיבה ככה בחשדנות, אמרה, אז למה זה נקרא באותו שם? כאילו, אני אוהב אותך כמו בננה, אבל אחרת. כן? בדיוק, רק אחרת. מה זה? ואז הייתי במין מבוכה כזאת ואבסורד כזה, והבנתי שזה שטות גמורה להגיד שאני אוהב בננה. אז אני אמרתי לה, את צודקת, אני הבנתי שזה טעות. אני לא אוהב בננה. בננה טעימה לי. מאוד טעימה, אבל לא אוהב אותה. אותך אני אוהב. ומאז אנחנו החלטנו בבית לא להגיד מילה אהבה על שום דבר שאנחנו לא רואים בו את אינסופיות, את אלוקיות, את הנשמה שלו. אנחנו אוהבים ארץ ישראל. אנחנו אוהבים את עם ישראל. אנחנו אוהבים תורה. אנחנו אוהבים את ירושלים. אנחנו אוהבים את קדוש ברוך הוא. אבל אוטו שלי הוא נוח לי, אני לא אוהב אותו. לא יודע אם אתם ראיתם פעם כזה סטיקר, נקרא I love my car. כן? אז אתם יודעים, אז זה אבסורד להגיד שאני אוהב נעליים. נעליים נוחות לי, אני לא אוהב דג מלוח. זה טעים לי. אז אנחנו משתדלים להפריד בין מילה אהבה ומשהו שרק לייחד אותה, רק למשהו שהוא באמת, יש בזה מימד נשמתי, מימד האלוקי, עליון. אז אני אוהב. ולפעמים יהודים שלי, בגלל הדבר הזה, הם נכנסים למין פלונטר כזה וברוכים. הילד קטן שלי היה שם באיזה מקום, אז בא אליו איש אחד ואומר לו, שיילה, אתה אוהב שוקולד? ונותן לו סוכיית שוקולד. אז הוא אומר, לא. כי הוא לא אוהב שוקולד, אסור להגיד על שוקולד אוהב. אז הוא אומר, לא, לא? לוקח ממנו את השוקולד. לא, לא, אבל זה טעים לי, וופ! והוא תפס אותו. אבל מאז, כשאנחנו שינינו את הטרמינולוגיה בבית, ואנחנו אומרים אהבה רק על משהו רציני, אז כשאני אומר לילדיי או לאשתי, אני אומר, אני אוהב אותך, אז הם מבינים שזה משהו רציני. הם מבינים שזה דבר גדול, זה משהו עמוק, זה לא סתם. אוהב, אוהב, יש הרבה אוהב. לא אוהב מזג אוויר. כן? אני אוהב אותך. זה, אני מתכוון לזה, היא יודעת שאני מתכוון למה שאני אומר כשאני אומר את המילה הזאת. אז אני חושב שזאת הנקודה, רק שנייה, אני חושב שזאת הנקודה שהיא מאפיינת את הנשמה. ואילו הפרטיות שלנו, האישיות שלנו, זה קליפה שלנו. זאת אומרת, זה הופעה, זה גילוי, זה ביטוי שלנו, זה לא באמת אנחנו. מה שאנחנו למדנו בשיעור הקודם, אתם זוכרים, הקודם הקודם, זאת אומרת, דיברנו על מי זה אני. זה שיושב כאן פה, ברגע הזה, זה רק אחד הגוונים של האישיות שלי. אני עצמי זה משהו אחר לגמרי. אני עצמי זה, אני מקווה שאני מעל המצב הזה של נפש או רוח. אומר על זה רב צביודה, תסתכלו מה זה אדם. מקור חמש, אומר ככה, אנו נמצאים בעולם הזה, ואנו מסתכלים זה על זה, וחושבים שמה שאנו רואים, זהו האדם. כן? איך הוא אומר? אנחנו מסתכלים זה על זה, ומה שאני חושב, אני מסתכל לך, אני חושב שהנה, זה אדם, אתה חושב עליי, זה אדם. אבל זה לא נכון. כן? תראו איך הוא אומר. אבל האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. זה לא נכון מה שאתה רואה. אנו רואים רק מציאות של צללים. הגופניות היא רק החיצוניות של המציאות. היא רק צל. אבל לפי ערך גדלות קדושה, יש יותר מקום להיפגש עם עצם הנשמה. כשם שיש סתרי תורה, ככה יש סתרי מציאות. בסתרי המציאות ישנו מצב כזה של פגישת ערכי נשמות. פגישה מסתורית. מיסטית. יש על כך פרק באורות הקודש. הנשמה זהו האדם האמיתי והפנימי. ואז מציאותו האמיתית. זאת אומרת, מה שאתם רואים עכשיו, זה לא דבר אמיתי. זאת לא מציאות. אתם רואים רק צל ברגע הזה. האדם האמיתי זה כולל בתוכו את אשתו, את אנשים קרובים אליו, את ילדיו, ועוד ועוד ועוד. כמה שאדם יותר גדול, ככה הוא יותר ויותר כולל במילה הזאת נשמה. ולכן, העבודה שלנו בעצם, עיקר המטרה שלנו בעולם, זה יכולת לצאת מפרטיות שלנו. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו באחד השיעורים על ההסתכלות הפרגמנטלית של הקטעית, שאנחנו בעצם רוצים לצאת. למעשה, אנחנו לומדים תורה, ועכשיו אני עומד להגיד לכם תמצית של כל השיעור הזה. כל השיעור הזה, מה שהיה עד עכשיו, זה בעצם הייתה הקדמה. הקדמה למה שאני רוצה להגיד עכשיו. העבודה שלנו מבחינה רוחנית, מה שאנחנו עושים פה, זה יכולת לצאת מעני, ולהתייחס למישהו אחר, להתייחס אליך, בתור פן של העני. יש לנו נשמה משותפת, שהיא מתגלית בך, בי, בו, בהם, בא, בנו, ושאני אלמד, כמו שאני עושה את זה בחיי משפחה, עם אשתי וילדיי, ככה לעשות את זה בחיים, בעולם הזה, לנסות לראות, לזהות את האני שלי עם מישהו אחר. זאת אומרת, לצאת מתפיסת האני של עצמי. רב קוק משתמש בזה מילה חריפה, הוא אומר, לא רק צריך לצאת מפרטיותך, הוא אומר, צריך לברוח, להימלט, להיחלץ מהתפיסת האני שלי. שכשאני חושב עליך, אני זוכר שאתה פן שלי, ואני פן שלך. אנחנו לא אנשים נפרדים, אנחנו לא מישהו שזרים זה לזה. זאת אומרת, אתה ואני זה אותו אחד. כן? וגם הוא. גם אתה. אתה זה גוון של אני. ואני גוון שלך. אנחנו כולנו גוונים. גוונים של אותו אחד. זה לפי רב קוק, מה שעכשיו אמרתי לכם, הוא קורא לזה, זה עיקר היהדות. הוא אומר, ההבנה הזאת, זה עיקר תורת ישראל, ההבנה הזאת. שאנחנו יוצאים מפרטיותינו. תסתכלו, אומר על זה הרב במקור 6. אדם צריך להיחלץ. איך אומרים להיחלץ באנגלית? לא, 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 לא. לא, לא, להיחלץ. To escape. אז זה מה? להיחלץ, זה to escape. זה לא סתם לצאת. לברוח. להימלט. Evacuation. אתה בבהלה צריך לצאת מהמצב הזה. תשימו לב לביטוי הזה. אדם צריך להיחלץ תמיד ממסגורותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. זה מה שאנחנו קולטים, זה מה שאנחנו חיים, אנחנו פה דבוקים לעניותי. מה יהיה לי? מה יקרה לי? מה יהיה טוב לי? אז הוא כל הזמן חושב על גורלו הפרטי. שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. ואין קץ לאיסורים הגשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכלל הכל, לכללות הכל. לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו את הפרטיותו שלו בצורה הראויה. אנחנו לא נגד פרטיות חס וחליל, אנחנו עוד נדבר בלי נדר מהו ערך האדם הפרטי. אבל קודם כל, מה אנחנו עושים כאן? או כמו שאומר הרב בשש א' אצלכם, ההרגשה השכלית מובילה את האדם להשכיל את זולתו כאל עצמו. זה נקרא שיש לך נשמה. תבין, כשאתה מתייחס למישהו אחר כאל עצמך. זה נקרא שיש לו נשמה, וזה מה שנשאר אחריו לעולם הבא, וזה מה שאנחנו מדברים שיש לו חלק לעולם הבא, והוא שייך לאינסוף וכו'. כן? זאת אומרת, זאת הכוונה. החלק של הנפש ושל הרוח, החלק הזה הוא מת. זה צריך לדעת, זאת אומרת, ברמה של נפש, אדם מת, כמו חתולה. החתולה, אין גן עדן לחתולים. אין משהו שהוא הישארות הנפש של החתול, של החתולות בנצח. אין, זה מתאפס. אז גם הרוחניות היא נעלמת. גם הרוחניות היא מתאפסת. היא לא נשארת לנצח. הדבר היחידי שנשאר לנצח זה מדרגת הנשמה. זה היכולת שלך לראות את האחר כמוך. לאהוב, ואהבת לך כמוך. תסתכלו, אומר על זה יערות דבש. אתם מכירים את היערות דבש? אז תסתכלו, אומר פה רבי יונתן אייבשיץ, הוא אומר את זה ככה. ועיקר לאהוב איש את רעהו בכל דבר. בהבנות הרבים, על ידי שנאה באים כמה הבנות. כי אין מוכיח לרעהו. ויתן שמחה בליבו בראותו חברו עובר עבירה, שמח בחלקו. אדם שהוא רואה מישהו שעובר עבירה, אומר, או, הוא עובר, אני לא עובר עבירה, אני צדיק, כן, הוא שמח בחלקו. כי הוא אינו עובר, ובזה יש שטות גדולה משני טעמים. אחד, כאשר אמרתי פעם בפעם, כי כל ישראל, איש אחד וגוף אחד, ועל כן, הייתכן שישמח איבר אחד על חברו, אני צדיק ואתה רשע? על כן, מה יועיל? אם כן, מה יועיל? אם אני אין מגלח זקני בתער, וחברו וחברי מגלח, הרי אני חצי מגולח וחצי אינו מגולח, וכן הכל. אומר את זה גם מהר"ל מפראג. במקור 7א. וכל זה שראוי לאהוב את חברו מפני שחברו שנברו חברו בדמותו ובצלמו, מפני שיש להם דמות וצלם אחד, הרי בצד הזה חברו והוא עצמו דבר אחד. אתם יודעים, אנחנו פה שיושבים כאן בחדר הזה, אנחנו גוונים שונים של אותו אחד. ואם אנחנו נלמד ככה להתייחס בעולם, וזה בסופו של דבר, זה הגאולה. אם אנחנו נחיה את זה ברובד הלאומי, ברובד הכללי, זאת הגאולה. שאנחנו זוכרים, ואהבת לך כמוך. וככה גם מסביר ספר תומר דבורה, אומר ככה. לכן ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו, ואינו טובה על טובת חברו, וכבודו יהיה חביב, כן, ואינו, עין שלו, יהיה חביב לחברו. כשמישהו שיש לו משהו טוב, אז אתה בעצמך שמח. כאשר שהרי הוא ממש, הוא החבר הזה, הוא ממש. ומתם זה נצטווינו, ואהבת לך כמוך וכו'. ופה נדלג על השורה האחרונה, ואז אומר, וכאילו הוא ממש היה שרוי באותו צער, אם יש קורא לחבר שלך צער, או באותה טובה. ומקור אחרון, וסוד שכינה בגלות, מה אנחנו אמרנו, שזאת הגאולה, מה זה שכינה? אז הוא אומר, סוד שכינה בגלות, מה פירוש השכינה בגלות? היינו, נשמותן של ישראל מפוזרות, וקליפה מפסקת בין נשמה לנשמה. זאת אומרת, מה שאני חושב שזה אני, ואני שונה ממך, ואני שמח שלי טוב ולך לא, וכל הקליפות הללו, כל הפרטיות, כל ההזדהות עם העניותי, זה זאת השכינה בגלות. ואנחנו לומדים לצאת מהקליפות הללו, לצאת להוציא את השכינה, שהיא, מה השכינה כבר אמרנו? זה אהבה, זה הקדושה, זה הצלם אלוקים שבנו. להוציא את זה מהגלות ולהביא את זה לכלל ישראל. וזאת המדרגה הבא, מדרגה של, שאנחנו קראנו לזה כאן, זאת אומרת שחזל קוראים לזה חיה. זה כשאנחנו מתעלים למדרגה הכללית של כלל ישראל, זאת מדרגה חיה, ועל זה אנחנו נדבר בעזרת השם בפעם הבאה, בלי נדר.